קצת אני אסביר מה מדובר פה, אני אסביר מה אני עושה. אני כבר בשנים האחרונות גיליתי, אני היום מלמד גם, כאילו יש תפקיד רשמי, למד ילדים כיתה א', כיתה ו' ז', גם תיכוניסטים וגם בישיבה. חבר'ה לא יודעים חומש ורשי, חמישה חומשי תורה. דבר שני הם לא יודעים, זה גם אני גיליתי, תרי"ג מצוות. יש כידוע, התורה ציוונו משה, מורשה קהילת יעקב, יש תרי"ג מצוות. אז אנחנו הספרדים כידוע בתיקון, גם אשכנזים שאומרים תיקון, בליל שבועות אומרים תרי"ג מצוות בקריאה מהירה. עוד אצל הספרדים זה ממש מקריא, אבל אני שואל אותם על מצוות, מה כתוב פה? לא יודעים אפילו מה המצווה. אני אומר ללמד חומש ורשי, ולמד תרי"ג מצוות, זה אני עוסק בדברים הכי פשוטים, וקצת אני עוסק גם היום קצת בטעמי המקרא, אפילו לשים לב איך אתה מנקה את הטעמים, כמה נפקמינות בכל הדברים האלו, ודברים פשוטים, לא דברים הכי גדולים בעולם, זה גיליתי, וברוך השם בזכות זה גם אני לומד כמובן, ואני אומר תמיד, אני נלחם עם החבר'ה שלי תמיד מלחמת עולם, שיעשו שתיים קרב על התרגום, יהרג ואל יעבור, עם מכות, מקלות, אבל שולחים לצבא, אבל זה שלב ראשון. שלב שני, שיבינו מה קורים. הרבה פעמים קורים, ולא שמים לב. היום ניגע ב6-7 מצוות, ובעיקר לפי הרמב״ם. בכל דבר פה בנושא שאני נוגע, יש דעות אחרות של רש"י, רמב״ן. אני בעיקר אגע בדעת הרמב״ם, בסדר? וקצת היחס לגויים, לגר תושב, בגדול. נתן הקדמה, יש כידוע ארבעה-חמישה סוגים. יש גוי, עובד עבודה זרה. גוי. יש גוי, יש גר תושב, יש עבד ושפחה כנענית, יש גר צדק ויש יהודי. בסדר? זה החמישה דברים. טוב. אני אתחיל בדיון ברמב״ם הפורסם. בואו נתחיל, איך נתחיל? מתחיל מהכתקרא וליר. כי תקרא וליר וקראת אלה שלום, והיה עם שלום תענך, והיה כל העם הנתונך הביאו חלמס ובדוך, ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה, וצרת עליה. ונתנה אדמה בידיך כל זכורה מלפי חרב, רק אנשי אתה באכול אשר יהיה בעיר, ונתנה שלום לך. כן תעשה לנו רוחתומך מאוד, רק מהרי הרים האלה שניתן לך נחלה ותחלה כל נשמה, כי אחריהם תחרימם, החיטי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבושי, כאשר ציווך השם אלוקיך. למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם וחטאתם להשם אלוקיכם. יש מצווה לקרוא לשלום. כולם מכירים את רש"י, שרש"י אומר שזה מלחמת רשות הכתוב מדבר. אבל רבנו הרמב״ם אומר אחרת. וזה יסוד ראשוני ש... תראו את הרמב״ם, אני גם ציינתי פה רמב״ם, ביוד, נקרא את ההלכה הראשונה, ביוד, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום, אחד מלחמת רשות המצווה, שנאמר כי תקרא וליל לחמת קראת לשלום, אם השלימו וכיוון דבר שהם הצטוו עליה, אין הורגים נשמר למס, שנאמר, היו לך למס ועבדוך. קיבלו עליה מס ולא קיבלו העבדות, עד שיקבלו העבדות או קיבלו המס, אין שונים עד שקבלו שניהם. טוב. מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם סובר, וזה יסוד, ולכן אני מדגיש את זה גם כסתם היום, להרוג את הגויים וכו' וכו', לדעת הרמב״ם, לא הורגים אף גוי בעולם. תכף נראה, קוראים לשלום. קוראים לשלום, אבל חובה 7 מצוות בני נוח. ואולי לפני זה נקרא את הרמב״ם בהלכות מלכים ביוד א', נקרא את הכל ונסביר. נקרא מהלכה יוד, אחרי זה נקרא הלכה ט'. משה רבנו לא הנחיל התורה מצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב. ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה, הם כופים אותו לקבל תורה מצוות. וכן ציווה משה מלכוף את כל באי עולם לקיים זאת מבוא המנוח, וכל מי שלא קיבל יהרג, והמקבה עליו הוא הנקרא גר תושב. אומר הרמב״ם, משה רבנו הצטווה לעם ישראל תורה, ציווה לנו משה מורשה קריאת יעקב. גר צדק, ואני גם זה אסביר בהרחבה, לדעת רבנו הרמב״ם, זה רק ברצון, אין גר צדק לא ברצון, אין דבר כזה. נפקמינה יפת תואר לפי הרמב״ם זה מותר ביה ראשונה במלחמה, אחרי זה היא תרצה להתגייר ברצון. עבד כנעני אותו דבר, הוא יכול, אתה תופס אותו להיות עבד, אבל קיים לטבול ולגירות אם הוא רוצה, לא רוצה אי אפשר להכריח אותו. ברור לפי הרמב״ם אין דבר כזה, כמו שהוא אומר פה. אבל שבע מצוות בני נוח, מי שלא קיבל יהרג. לקוף את כל באי עולם, שבע מצוות בני נוח. ברור? זה היסוד. ולכן גם הרמב״ם בהלכה, תקרוא עכשיו את ההלכה הראשונה ט' באותו מקום, שם הוא אומר על יפת תואר, כולם מכירים את הפסוק, והיה אם לא חפצת בה ושלחתה נפשה ומחול ומקלות תמר בה תחת אשר ניתה. אומר הרמב״ם בתנאי שאם קיימת שבתו בנוח, אם לא קיימת שבתו בנוח, הורגים אותה. ברור, אם לא קיימת שבתו בנוח, הורגים אותה. ברור, כי היסוד של הרמב״ם, כשזה תפי שלך, הם חייבים לקיים שבע מצוות בני נוח. אין דבר כזה. ברור? לא. אם אחר אתה כובש את טורקיה, אותו דבר. מלחמת הרשות, אתה הולך למלחמת רשות, לכבוש, אז דבר ראשון, אתה אומר, קורא לשלום, מה התנאים לשלום? שבע בנוח, מס ועבדות. מה? כן. אבל קודם כל, שבע מצוות בני נוח, וזה הרמב"ם מחדש. ברור? אין דבר כזה גוי שתפפי שלנו בלי שבע מצוות בני נוח. ברור? זה היסוד. בסדר, לא, זה נכון, 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 אבל זה מה שהרמב"ם מחדש, כי בפסוק כתוב, תסתכל בפסוק, בפסוק כתוב בפרק, תסתכל עוד פעם בפסוק, והיה כי אם תלום תענך, והיה כל עם הנשאר בחי ולך למס ועבדוך. לא כתוב שזה בנוח, והראשונים האחרים חולקים. הרמב"ם פשוט לא, פשוט לא, פשוט לא. זה לא כתוב הפסוק, כתוב מס ועבדוך. הרמב"ם מוסיף שבע מצוות בנוח. זה שיטת הרמב"ם, לא כולם אומרים את זה. הרמב"ן חולק, הרייבד חולק. ברור? כי לפי הרמב"ם, כאילו זה נתון. גוי צעקה מצוות בנוח. מי שלא קיבל, יהרג. אני אוסיף עוד נקודה, אולי אפילו נחזור על שבע מצוות בנוח, כידוע, ודברי הרמב"ם הידועים. הרמב"ם שואל, לאיך... למה שמעון ולוי הרגו את כל שכם? ויעקב אבינו, נדייק, לא צועק עליהם רוצחים אתם. אומרים, זה לא העיתוי הנכון. לא אומר רוצחים אתם. לכאורה הם לא עשו שום דבר, שכם וחמור, לא בני אדם. אבל כל השאר, מה? אומר הרמב״ם, ואני אסביר עוד דבר שם תנוח, גם יסוד גדול, סתם ידע כללי גם לגבי היום. מה זה שם תנוח? לפי הרמב״ם יש כידוע... לימדו אותי ככה, לא זוכר אפילו עכשיו, אפילו בישיבה כבר לימדו אותי את זה, או לפני כמה שנים, לזכור את זה, א', ב', ג', ד', שלוש מצוות. עבר מן החי, ברכת השם, ג', גזל, ד', דינים, שנייה אחת, א', שלושה אחרונים זה שלושה עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לפי הרמב"ם, מה זה דינים? וזה החידוש. נגיד כבר לפי החתם סופר ויהיה ברור. דינים זה גם להקים מערכת חוקית, אבל הרמב״ם מוסיף עוד דבר, וזה החידוש הגדול של הרמב״ם. כי כל המצוות של השש מצוות בנוח, זה מצוות לא תעשה. לא לגזול, לא לעבר מן החי, לא לקלל, חס שלום שם השמיים, לא לעבוד עבודה זרה, חס שלום לא לרצוח, גילוי עריות. דינים, הוא אומר, מצווה להקים בתי דינים. אתה רואה, ולכן אומר, שכם נהרגו, כי הם לא, ראו את שכם וחמור עושים את העבירה ולא לא, 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 לא דנו אותם. ברור? ומה היסוד בעומק של הדברים, ואני אומר את זה גבי היום כל כך חריף, לצערנו. יש היום מי שהיה בצבא, ערכי צהל, ואתם מורים, אתם יודעים, היה תלוי בי, וכך הנחו אותי בישיבה התיכונית, הרב דוד פוקס, יבלה לכם ארוכים, ושתי למדה בבארן, זה קצת לקליף רכה, הרב בארן, כך היה צריך, אני אומר, מכיתה א', מי שמעתיק, הביתה! היה צריך לעוף לכל הרוחות. היה צריך לחנך את כל ילדי ישראל, דתיים ולא דתיים, לא קשור בכלל. לא מרמים, לא משקרים, לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה העתקה. לא יכול להיות, לא היה ולא יהיה. פשיטה. הדברים הכי פשוטים בעולם. מה ערכי צהל? טוב לא להעתיק, ממלצה. וברגע ש... איך אמר לי בחור? אני הוא גמר שנה מאוניברסיטה, הוא לא יעבור שנה הבאה, הוא נשוי, משפחה, איך הוא יהיה לו, לא יהיה לו ביי, איך הוא יחיה? מוטל צורך מצווה, מוטל שקר, פשיטה. לא מבינים שזה בנפשנו, וכך אני אומר, בבית ספר, בטח בית ספר שלנו, היה צריך חנך מכיתה א', אין דבר כזה. מסופר רב שלמה זנה יורבך, היה מרביץ על זה, רק על, על דבר אחד, היה מרביץ לילדים שלו, על שקר. אז הוא אומר, זה בדיוק ערכי צהל, אוויר, אוויר, הם מדברים ערכי צהל, כבוד האדם וחירותו, ומקללים וצועקים, והכל מותר לצורך מצווה כמובן. כבוד האדם וחירותו, תשאל את המפקד, כבוד המפקד, אז למה מקללים פה חופשי חופשי על הבר? עזוב דתי, כבוד האדם וחירותו. זה התרבות היום. זה בדיוק הנקודה, ערכי צהל. תורת משה אמת אומרת, גם שאת בן נוח, בלי דינים, בלי ביצוע, שאם אדם גוזל, ולפי בן נוח חייב מיטה, אז הכל הפקר בעולם. אז כל שם בן נוח זה אוויר. לכן גם לדעת הרמב״ם, דינים, חלק מצוות דינים, זה קום עשה. אתה רואה מישהו גוזל, הבדין של הגויים צריך לדון אותו. ברור? זה היסוד, ואגב, זה הנקודה של הרמב״ם, חידוש הגדול, אבל זה יסוד. תורה, חוקה, בלי ביצוע, זה כמעט אוויר. ברור? זה היסוד. מה? כן, בן נוח חייב מיטה. זה הבדל. אז עוד פעם, תקשיב, אני אסביר עוד דבר, וזה נקודה. אצל הגויים, יותר, לנו נתנו פריבילגיה. בעצם היה צריך להיות, גם זה אני אומר, עזוב עכשיו, צערנו מה קורה גם היום. היה צריך לחנך את הבני אדם, משהו של השני זה רעל. רעל. כמו שאני תמיד מספר את זה, אני הייתי בר מצווה. לפני הרבה שנים, כמה שנים, זה היה בדיוק עכשיו בחודש אב, קפה באב נולדתי, והיה אז מי שזוכר בירושלים תפשינק, למד זה היה, היה חולרה בירושלים. מחלת חולרה, יהודי אחד הגיע לבית חולים, שאתה ברוך השם, לא היה שם אפילו סכן. חצי מהדודים שלי לא הגיעו לרבי בירושלים, לא הגיעו, כי יש, ככה היה צריך להיות. משהו של השני, רעל, גזל, ספק, חומרה. ככה היה צריך את המציאות. וזה מה שהחינוך שבני נוח צריך להיות, בשם המצוות האלו, ככה היה צריך להיות החינוך. ובאמת, בשם זאת חומרה, זה צריך להיות, זה אומר לנו הפוך. אצלנו יש פריבילגיה. מה אתה גוזל של השני? זה לא שלך. ברור? זה הפוך על הפוך. אנחנו התרגלנו כאילו הפוך. אני אומר גם, בן נוח, אם אתם רוצים עוד בשנייה אחת, בן נוח נהרג בעד אחד ודיין אחד. לא צריך 23. עד אחד כמובן ישר, כמובן לא מדבר כמובן חס שלום, בטח ישר ודיין אחד. בעם ישראל יש פריבילגיה של חזרה בתשובה, של תיקון, הרבה דברים שעשו לנו, כי אמיתי, אני בכוונה אומר את זה חריף, בשורש היה צריך להיות גם גזל. מה אתה גוזל? זה שלך? זה כאילו לא שלך, הקדוש ברוך הוא לא נתן לך, מה אתה לוקח? אנחנו התרגלנו, זה מה שאני אומר, בתוך כל המערכת היום, שהיום, לכן אני מדגיש, המערכת ערכים, אין אמת תורת, אנחנו המרוקאים אומרים, אמת תורתנו הקדושה. אנחנו ברכה האחרונה אומרים, השנתן לנו תורת אמת. הדברים האלו צריך להיות ככה, זה בן נוח, ככה שהם צריכים להיות בן נוח, החובה שלהם, זה צריך להיות ככה. אצל עם ישראל יש פריבילגיה, שגזל מותרים לך אפשרות להחזיר את הגזלה, לעשות תשובה, תיקון, באלול. ברור, זה בעיקרון, יש עוד כמה פרטים מבדילים, אבל בגדול ככה, השם זה נוח, אחדים. אז אני חוזר עוד פעם, בדיוק בנקודה. גר תושב, דינו, מה שומע הרמב״ם, מצוות התורה, התורה חייבה את עם ישראל, כן, תורה מצוות, מי שרוצה להתגייר בכיף, וגוי צריך קיים שבת בן נוח, חובה. ברגע שאתה כובש אותו, או תפפי שלך, כמו היפתור, כמו כל דבר אחר, במקרה הזה הוא צריך לקיים שבע מצווה בנוח. ברור? זה היסוד. ולכן לפי הרמב״ם, זה מחולק שתי חלקים פה, החלק הראשון בכל האומות, אחרי זה, אם לא השלימה איתך, יש לך פה את ההבדלים, את שבע מצווה עממים אחריהם תחרימם, כל שאר העמים אתה לא מחרים, לא הורג את כולם. ולכן הרמב״ם סובר, פוסק, וזה גם הנקודה, אפילו המלאק, אפילו המלאק, לנו כולם, כולם, מחות, אם אתה לא תשכח, נכון. לפי הרמב״ם, זה בדיוק בתו הלכות, גם המלאק, אתה יכול, אתה צריך לקרוא לשלום. ואם הם רוצים, אם הם מסכימים, אתה לא הורג אותם. יש לב זו מנוח ומס ובדוחה, אתה לא הורג אותם. ברור? זה רמב״ם. מה? אם לא, הכל אם לא רוצים. לכן אמרתי, התחלתי בהדגשה, כאילו היום להראות כל הגויים. תורת משה אמת אומרת, אתה לא הורג גוי אחד. כל הגויים בעולם, אם כן זה בנוח, כמו כל יהודי, אתה לא הורג חס שלום שום דבר. מותר להם לחיות, כבוד האדם וחירותו, אנחנו מאמינים באמונה שלמה בזה, אני אומר, לא במחאות חס ושלום, בטח. לא נוגעים בגוי אחד בשום מקום. לא קורא למלחמה. ברור, אבל צאם זה בנוח, חובה. ברור, זה היסוד. אז אפילו המלאק, אם אתם רוצים קצת נרחיב על המלאק, ואגב, יש הרי כידוע, יש מחילת המפורסמת, וזה פסוק בשמואל, אתם מכירים את הפסוק בשמואל שם, איך להסביר אותו, שדוד הרג אותו בגלל שהוא, הוא אמר גר המלאקי אנוכי. אתם זוכרים את הנער בספר שמואל? אז יש מסבירים שם, שכך אומר הבלזר, שלא מקבלים גרים מהמלאק. והפשט שם, ואני אסביר בדיוק איך זה, מי שרוצה להבין את הנקודה, וגם זה הבדל בין גוי ליהודי, גם לא מובן למה, אבל עדין ככה. יהודי שאומר, הרגתי, חס ושלום, הרגתי, לא הורגים אותו, צריך שתי עדים. גוי שאומר, הרגתי, הורגים אותו, הוא בודעת פיו. אז מסבירי המפרשים ככה, התנה זה מסביר. כשהוא אמר, דוד אמר, כשאותו גר המלאקי אמר, אני הרגתי את שאול, ואמר, אני גר המלאקי, כיוון שבפועל לא מקבלים גרים מהמלאק, ממילא הוא גוי, וגוי שהוא מודעת פיו, הורגים אותו. זה הפשט שם בדוד המלך. שורה התחתונה, לפי היוצא לפי המחילתא, שלא מקבלים גרים מהמלאק. מקשה אבן נעזר, הנה, אתה רואה פה ברמב״ם, שאומר שאפילו שם לא צריך גירות, כי שם זה נוח מספיק. אז בדרך כלל המפרשים מסבירים ברמב״ם, שבאמת ההלכה היא לא כמו הדעה הזאת. הרמב״ם פוסק לא כמו הדעה הזאת. שבאמת להלכה, וכך פשטו דברי הרמב״ם, וכך הוא לא כותב בשום מקום, לקבל גר צדק, גם כן, כל גוי שרוצה להתגייר מכל אומה שהיא, כולל משיבת עממים, כולל מהמלאק, כולל מכולם, אפשר להתגייר. אבל אבן עזר מחלק בין גר לשבע מצוות בנוח. הוא אומר, שקוראים לשלום, כמו שאתה הערת מקודם, כיוון שזה למס ועבדוך, אז המלאקי, החשש אצלנו, כשהוא יהיה עצמאי, אוי ובוי, נשאר לו הטבעיות של המלאק, והוא יעשה לנו צרות. לכן לא מקבלים גרים מהמלאק. עכשיו לא נוח, והוא למס ובדוחה, הוא תפפי שלך, אומר אבן עזר, זה מותר. ככה אבן עזר מחלק ברמב״ם. ברור? שלפי הרמב״ם, כשהולכים למלחמה ואומרים להם למס ובדוחה, מקבלים הם, כיוון שאז הם למס ובדוחה, אבל אם הם גרי צדק רגילים, לא מקבלים הם, כי יש חשש שהם יתגיירו ובסוף חס ושלום יישארו בנשמה כמו המלאקים. כך הוא מתרץ את האסתר. מה? חכה, המונים אבי חכה שנייה. גם המונים הוא אבי, או זהו. בואו נעבור לפסוק הבא. פסוק אומר, תראו גם צילמתי הפסוקים האלו, באות A. אני אדבר בעיקר על סוף הפסוק. כתוב ככה, לא יבוא המונים אבי בקהל השם, גם דור עשיר לא יקל השם עד עולם, על דבר כנות אתכם בלחם המים, הרבה נותרים אתכם תורה של הרלב בינם ולא קלקה, ולא אהבה השם לא ככה לשמוע אל בלעם, ויהפוך שם לכל את הכלל לברכה, כי אהבך השם לא ככה. המשך הפסוק, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אז אני כמה דברים אני אסביר טוב. קודם כל, אני אומר מניסיון תור מחנך ומורה ומלמד, אפילו הפסוק הפשוט הזה, לא יבוא המוני ובקלשים, מה מדובר פה? נישואין. הרבה אנשים טועים, גם ילדים וגם אנשים, לכן אני אומר בתור מורה, גם זה למדתי, אל תספרו לאף אחד, אני רוצה להסביר מההתחלה עד הסוף. אפילו את הדבר הפשוט הזה, אנשים חושבים, בטעות כמובן, שהכוונה לא התגייר. זה לא נכון. מתגיירים, רק אסור להתחתן מיהודיה. ברור. מה שכתוב בקל השם, הכוונה, כמובן, הם מתגיירים, אבל לא מקבלים אותה. לא נותנים להם להתחתן עם יהודיה. נכון, אבל אני מסכים איתך, כי אני אומר את זה בתור מחנכים, הרבה ילדים, הרבה בחורי ישיבה אפילו, לא ידעו את זה. בסדר? אני אומר זה, באגב, כמה צריכים לחנך, כמה צריך ללמד, כמה הדברים כביכול פשוטים. אני אומר לך, אני מסכים, חס שלא, אני יודע שאתם יודעים, בטח לא. אבל אני אומר לך, אני ראיתי הרבה ילדים בחורי ישיבה, בסדר? לא בישיבה שלי, לא ישיבות אחרות, לא יודעים. לכן אני מסכים להסביר אפילו את הדבר הזה. עכשיו, דבר שני. וזה, באגב, נסביר, הדבר השלי, כולכם, במח המים, יש פה את הרמב"ן המפורסם, כמו שכולם יודעים. שואל הרמב"ן, מה הם עשו? לא קידמו בלך במים. בסדר, גם זה, איך בדיוק הסוגיה, פרשת שבוע, דרך אגב, שכתוב שהם כן קיבלו, שאלה בכסף, לא בכסף, יש כמה דעות בזה. אבל בסדר, נגיד לא קיבלו. אז מה? הם לא בסדר. פה הוא יתגייר, הוא עשה תשובה גדולה, הוא מתגייר. מה, למה לא? למה? אומר הרמב"ן, כפיות טובה. מה שקדמה לכולכם במים, הכוונה, המון ומואב היו כפויי טובה. מה זה שלא קידמו לכם בלחם ומים? צריך להבין וצריך לקום לעשור הספר בראשית. המון ומואב חיו בזכות אברהם אבינו, פעמיים. פעם ראשונה, מלחמת ארבעת המלכים. שגם זה, באגב, אני אגיד את הגמרא בסנהדרין. מלחמת ארבעת המלכים, ואגב, כמה, לפי חז"ל, כמה לוחמים היו לדוד, לאברהם אבינו? 318. לפי הפשט, חז"ל אומרים שהיו אפילו שניים, לא משנה, 318. נגד כמה נלחמו? אומרת, נכון, לא כתוב, בפסוקים עצמם לא כתוב, מקובל, בטח. אני רק אומר מה שחז"ל אמרו, ואני כמובן מדייק מה חז"ל אומרים, מה הכל. חז"ל אומרים, בגמרא בסנהדרין, שכידוע במלחמת סנחריב כמה היו, במהלך השם, בליל הסדר, 185,000. בדיוק, יפה מאוד. אז אומרת הגמרא שמה, זה היו רק המפקדים. תחשבו, נגיד אני עשיתי מחלקה בצהל, 30 איש, נגיד מפקד ה-30 חייל, תעשה חשבון כפול 30, אומרת הגמרא שמה, וכן במלחמת ארבעת המלכים. זה גמרא. שאותו מספר היה, תחשוב רק איזה, באיזה כמות זה, ותזכרו גם את מדרש חז"ל המפורסם, וגם זה פשט פסוקים לפני כמה שבועות, שקראנו, באוג אל תירא אותו. למה אברהם משה רבנו פוחד מאוג, ולא פוחד מסיחון? חז"ל אומרים, שהוא היה, והפליט זה אמר לאברהם, ולמה אוג עשה את זה? הצדיק הזה אוג, למה הוא עשה את זה? היה בטוח במלחמה הזאת, שזה עכשיו מובן, לפי המספרים האלו אתה מבין שהסיכוי לנצח הוא קטן מאוד, ולפי זה גם המדרש חז"ל המפורסם, כועסו חכמינו, שאני תמיד בוחן את החבר'ה, כועסו חכמינו, גמרא לחומש שהם לפעמים לא יודעים, לפעמים ברוך השם כועסו חכמינו יודעים, הסיפור מנחום משגמזו, אתם זוכרים את הסיפור עם אליהו הנביא, שהוא האבנים נהיים לחיצים, שאברהם אבינו השתמש בזה בתור, ככה מספרים חז"ל, כי באמת זה היה נס גלוי, 300 איש למועט מיליוני אנשים, זה הכל סייעתא דשמיא. בכל אופן, אברהם אבינו הציל את לוט, נלחם, וגם כמובן נס גדול, אברהם אבינו עם חיילים שלו נלחם בארבעת המלכים, אחר כך סדום עצמה, שבזכות אברהם אבינו, מי שרואה את קברו של לוט מברך, ברוך זוכר הצדיקים, את אברהם אבינו שבזכותו, וזה הכפיות טובה. לכן אמרו אבני אנשים על כפיות טובה, תמיד אני אומר את זה, זה גם יסוד שהם רואים בחז"ל, מה התורה, מה זה לא יבוא המוני ומבקש השם. כפיות טובה בשורש צריך להיות בדם של יהודי. זה הסיבה שבאמת זה אחד הפלאים הגדולים, שאנחנו בבוקר, כל בוקר כולנו אומרים, מודה אני. מי שיודע איפה זה כתוב להגיד מודה אני, בתורה זה לא כתוב להגיד מודה אני, ואפילו בגמרא זה לא כתוב. ואפילו בראשונים זה לא כתוב. זה הסדר, בעל, זה מופיע משנה ברורה כמובן, אבל איפה המקור? בעל סדר היום, רב משה בן מחיר, אחד מגורי הארי, לפני 400 שנה, ונכנס ברוך השם בכל יהודי ויהודי, זה כאילו א' ב' של כולנו, מודה אני. כלומר, היסוד שלנו כל חיינו, הכרת טובה. ברור? הכרת הטוב. זה היסוד, ולכן, הפוך מזה, לא יבוא המוני בקל השם. טוב. עכשיו, המשך הפסוק. אבל אני רוצה לדבר על העיקר, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. מה הפסוק הזה אומר? מה הוא רוצה? מה זה לא תדרוש שלומם? מה זה לא תדרוש טובתם? פשט. אני אראה דברי הרמב״ם קודם. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים, אתם רואים, בהלכה וב, פה. עמון ומואב אין שולחים להם לשלום, שנאמר לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך. מוחמים לפי שנאמר וקראת אלה לשלום, יכול עמון ומואב כן, תלמוד לומר לא תדרוש שלומם וטובתם. לפי שנאמר עמך ישב כדוב לא תוננו, יכול ומואב כן, תלמוד טובתם, ואף פי שאין שואלים בשלומם, אם ישלימו מעצמם תחילה מקבלים אותם. לפי דעת הרמב״ם, הפסוק לא תדרוש שלומם מדבר על זה, שאומר הרמב״ם קוראים לכל אומה לשלום. כשאנחנו נלחם עם עמון מואב לעתיד לבוא, לא קוראים אליה לשלום. שנאמר, זה הפסוק אומר, לא תדרוש שלומם. זה המילה שלומם. אבל מדגיש הרמב״ם, וזה נמשיך בסוף ההלכה, כמובן, הם רוצים לבוא מעצמם לבקש מס ובדוחה ולהתגייר, ושאין זאת מנוח, מקבלים אותם. בסדר? אומר הרמב״ם, כן, אין ברירה. בסדר? זה ברור. ברור? אבל לשאול לשלום, עמון ומואב יוצאים מן הכלל. זה הפסוק אומר, לא תדרוש שלומם. מה זה טובתם? תכף נגיע. מה זה טובתם? נראה עוד לפני זה, נחזור רגע לפסוקים, זה רציתי גם להסתכל, תסתכלו פרק באות ב' בדברים פרק ז', זה גם צריך לשים עין. עמוד הראשון ב', פסוקים בדברים, אני רוצה לדבר על ארבע לווים של הגויים, שנאמר עליהם, וגם זה לשים לב. דעת הרמב״ם בנושא הזה בצורה בהירה יותר. כתוב ככה, כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, נגמר חיתי גשי האמורי הכנעני פרזי חיבי ויוסי, שבעה גויים רבים ועצומים מכה. ונתנם השם אלוקיך לפניך והכיתם. אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכונם, לא תתחתן בם, ביתך יותן לבנו וביתו יותן לבנך, כי אסיר את בנך מאחריי. ועבדו אלוהים אחרים וחרף השם בכם בשמתך. שימו לב, יש פה ארבע איסורים, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית, לא תכונם, לא תתחתן בם. יש פה נקודה שגם הראשונים הרבה דיברו עליה, ולשים לב. רק אסביר לפי דעת הרמב״ם. בפשטות הפסוקים, על מי זה מדבר? שיבת העממים. רבנו הרמב״ם ועוד ראשונים. בואו נתחיל מאומרים. הלא תכונם לכולי אלמה. אבל הרמב״ם אומר גם הלא תכרות להם ברית וגם הלא תתחתן, שזה מדובר על כל אומות העולם. ברור? תכף נראה את זה בפנים. פה יהיה לי קצת בלגן כי יש לי את הרמב״ם המדויק יותר. ברמב״ם אצלנו זה טעו, כתוב שבעה אומות באמת ולא כתוב כל עובדי כהנים, אבל ברמב״ם המדויק גם לא תכרות ברית, גם לא תכונם וגם כמובן לא תתחתן בם, נאמר על כל, לפי הרמב״ם בכל אופן, על כל האומות. ברור? כלומר, אתה צריך לשים בסכין החריפה את ה... לא, אכן דחים אותם נקודה, שזה הולך על, 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 לקדין, למטה, על, לפני זה, על שבעה אומות, אבל לא תכרות להם ברית, לא תכונם, לא תחתן בם, זה הולך על, על כל אומות העולם, ועבדו אלוהים אחרים על כל אומות העולם. ברור? לא צריך לשים לב שלפי הרמב״ם, כאילו לשים סכין על הלא תכרות להם ברית. מי שיודע, אני רק אמצן בתוספות, גם בעבודה זרה דף כף עמוד א', וגם ביבמות כף ג', מסתבכים בגלל זה, הם מתקשים מאוד, כי ברור להם שלא תכונם, זה בגמרא בתקף נגיע לזה, מדובר על כל אומות העולם, לא תכרות להם ברית, מתלבטים, וגם לא תתחתן, בגמרא עצמה משמע שזה על שבעה אומות. בכל אופן, אני אלך פה רק לפי שיטת הרמב״ם, הרמב״ם אומר, כל השלושה הדברים האלו, גם לא תכרות להם ברית, גם לא תכונם, גם לא תיתן להם, תחתן בם, מדובר על כל אומות העולם. עכשיו נסביר רגע כל לאו ולאו בפני עצמו. תראו ברמב״ם, אבל באמת בהתחלה אני צילמתי, אמרתי לבחור לצלם, לא אני צילמתי, הוא צילם מאגר, שזה כמובן יש את הרמב״ם לא מדויק, והרמב״ם אומר ככה, רק את ההתחלה היא, אפשר לקרוא, רק ההתחלה היא כשאת שונה כמובן, מה שהשורה הראשונה. כי פה בהלכות עבודה זרה אומר הרמב״ם, אין קורטים ברית לעובדי עבודה זרה כדי שנעשה עמהם שלום, ונניח אותם לעובדם שנאמר לא תכרות להם ברית, אלא יחזרו מעבודתה או יהרגו. ואסור לרחם עליהם שנאמר, תכף נאב לא תכונן, חכה רגע. לפי הרמב״ם, אני אסביר גם קצת, לא תכרות ברית, זה בעצם הצד השני של מצוות המלחמה. מצוות המלחמה אומרת, קראת לשלום, תבקש מהם מס ועבדוך ושלמת לנוח, ולא תכרות ברית איתם. ברור? ולדעת הרמב״ם, תכף נקרא, זה היה החטא עם הגבעונים, שהם קימו, קרתו איתם ברית, עברו הלא תכרות עמהם ברית. ברור? כי לפי העיקרון צריך, כמו שראינו בהלכות מלכים, למלחמה, אתה בא למלחם, שלושה דברים. שלמת לנוח, מס ועבדוך. כשאין את זה, אז לכרות ברית אסור. ברור? ורק שלמת לנוח גם כן, בלי מס ועבדוך, כמו שאמרת, אי אפשר. ועל זה עוברים לא תכרות להם ברית. אני אסביר בדיוק. בוא עוד כמה דקות, אני אסדר את הכל ואני אתק ויעשה בסוף סיכום גם ימינו. בסדר? נעשה קצת, אני אסביר על זה בדיוק. נדבר, תכף נראה. נדבר על זה עוד כמה דקות. אז לא תכרות ברית, בכל אופן בימיהם זה היה המציאות. תכף נסביר. לא תכונם, שימו לב גם כן, מה זה לא תכונם? חידוש של הרמב״ם, תראו בהמשך ההלכה. אנחנו מקובלנו, ויש בהמשך ההלכות ככה, זה ברור, מה זה לא תכונם, כולם מכירים, לא תת להם חנייה, פירוש אחד. דין שני, לא תתן להם חן. אל תגיד, גוי זה יפה, עובד עבודה זרה הוא יפה, אסור לך להגיד. הרב המוסיף, שימו לב עוד דבר. לא תכונם, אסור לרחם עליהם. שנאמר, לפיכך, אם ראה גוי עובד עבודה זרה, עובד או תובע בנער, לא יעלנו. ואם ראה הוא לקוח למוות, לא יצילנו. אבל לאבדו ביד או לדוחפו לבור, אסור פני שאינו עושה עמנו מלחמה. כלומר, מה הוא אומר? גוי עובד עבודה זרה, אתה רואה אותו. אז אם אתה במלחמה, ראינו פה את זה. אתה לא רואה במלחמה, אתה לא עושה לו שום דבר. אבל אם ראית אותו טובע בנהר, אתה גוי עובד עבודה זרה הזה, אתה לא מציל אותו. ברור? זה נקרא לא תרחם עליו. לפי הרמב״ם, לא תכונם, זה עוד פירוש, לא תתנהג עליו ברחמים. ברור, המילה חן מלשון חנינה רחמים. ברור? כך אומר הרמב״ם. עכשיו, מה זה לא תכונם? עכשיו תראו עוד גם בפסוקים, ואחרי זה נראה את הרמב״ם באותה הלכה. צילמתי גם את הפסוקים בשמות, ושם כתוב, באלף, כתוב ככה, לא תכרות להם ברית, ואלוהם ברית. לא ישבו בארצך, פן יחטיא אותך לי, כי תאהבו את אלוהם, כי יהיה לך למוקש. אומר הרמב״ם, תראו בהלכה האחרונה בפרק י' הלכה ו', באותו הלכות עבודה זרה. תראו את ההלכה האחרונה, הלכה ו', אין כל הדברים אומרים זמן שגלו ישראל מלבין האומות, אבל זמן ישראל תקווה לאומות העולם, אסור לנו להניח גוי עובד עבודה זרה בינינו. אפילו שיושב ישיבת הרי או עובר מקום למקום לסחורה, לא יעבור בארצנו, עד שיקבל עליו נוח שנאמר, לא ישבו בארצך, אפילו לפי שעה. ואם קיבל עליו שמצוות הרי זה גר תושב, והם קלים גר תושב זמן שיובן נוהג, אבל לא בזמן היובן אינו מקבלים, אלא גר צדק בלבד. יש פה כמה דברים של הרמב״ם. הוא אומר, קודם כל, הפסוק, לא ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך לי, מדבר אפילו על ישיבת הרי, אפילו סחורה, אתה לא מעביר כמה שטוב. בסדר? ולכן גם הוא מסביר, זה נקרא גר תושב. מה פירוש גר תושב? גר שמותר לגור בארצנו. אם אין לו כזה נוח, אז הוא אסור לגור בארצנו. אם הוא מקבל זמן נוח, מותר לגור בארצנו. זה נקרא גר תושב. ויש פסוקים, אחרי זה נראה, מפורשים על גר תושב. קראנו פרשת מסעי, מי שהסתכל ראה, פרשת מסעי כתוב על אפילו לערי מקלט. לבני ישראל ולגר תושב. כתוב מפורש לגר תושב גם כן. ויכן יש דין מיוחד, גר תושב שהורה גר תושב, גולה לערי מקלט. יש דין מיוחד בגר תושב, שערי מקלט יועד גם לו. ויש עוד דברים, וחי אחי חי מח, וגר תושב וחי מח, יש כאלה דברים. ברור? מה זה גר תושב? שב זאת מנוח. אז אני אסביר את הכל, זה בדיוק הנקודה. אבל מוסיף הרמב״ם, וזה בדיוק הנקודה. הם מקבלים גר תושב, אלא בזמן שהיובל נוהג. זמן שאין היובל נוהג, הם מקבלים גר צדק בלבד. דעת הרמב״ם, והרמב״ם זה לחומרה, כך הוא אומר, אסור לגור בארצנו הקדושה, רק בזמן שאין יובל, אסור לגויים לגור בארצנו הקדושה. גר תושב זה זמן שיובל נוהג. אני אסביר את העיקרון, אחרי תכף אני אסביר את הכל. בסדר? זה גם לא תתחתן בהם, רק נראה את זה רגע בשנייה, בהלכות איסורי ביאה, אותו דבר. איזה גר תושב? זה הגוי, סליחה, באיסורי ביאה בפרק י' ב', ישראל ישראל שבא בעל גויה משאר אומות דרך ישות, הרי זה אלוקים לתורה שנאמר לו תחתן בם. בתחל לו תן בנו, זו, כן. אחד שבעה מומין ואחד כל אומות באיסור זה. אחרי מורה די עזרה, לא ניתן נותן למארץ ונותן לו ניקח לבנינו. אפילו שכבר אז לא היה, זה מה שובית הפסוק, שכבר אז לא היה שבעה עממים וגם כן ניקח נותן לבנינו. גם זה אומר הרמב״ם, לא תחתן בם, זה שבעה מצוות בנוח. עכשיו נסביר מה מדובר פה. מה העיקרון של הרמב״ם? וזה נראה עוד פעם את ההלכה שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים. זה העיקרון שלו בהלכות מלכים. תראו בי"א עוד פעם, נקרא את זה קצת יותר בהרחבה. כתוב, אבל מי שלא רצה, אין כל מקבל, וכן צילה משה מפי הגבורה, בעמוד האחרון, לקוף את כל באי העולם, לקבל מצוות צבוב לנוח, מי שלא קיבל יערב, והמקבל אותם, הוא הנקרא גר תושב, תקבל לפני שלושה חברים, וכל, כן. ירחי יהודה א', כל המקבל שבע אומות, ונזר לעשותם, הרי זה מחסידי אומות העולם, והוא שיעשה אותה, יעשה אותה פני שציווה עם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיע לנו משה רבינו שבני נוח, מכל נצטוו בהן. ברור? מה אומר הרמב״ם פה? וזה נקודה חשובה. גר תושב, זה לא מקיים את זה בני נוח, הוא מקיים את זה בני נוח מפני שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו מפי הגבורה לקיים את המצוות. זה מה שאומר פה הרמב״ם. ا שבני נוח מקודם מסבור, אבל למסר פני אחרי הדת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. בסדר? אומר הרמב״ם בגרסה, אינו חסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. כלומר, בעיקרון, גר תושב, זה כן נוח מצד שהקדוש ברוך הוא ציווה, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו. עכשיו, מה הנקודה העיקרית? היסוד העיקרי הוא העיקרון של תורתנו הקדושה, מה שכתוב, זה גם כתוב, רגע, שים לב, בפעמיים, גם צילמתי את זה, כי זה גם תסתכלו בשמות למד ד', שם כתוב, שלות למד ד', בבית, כתוב קצת אחרת, פנתיכרות, פסוק ט"ו, פנתיכרות בריא יושב הארץ לנו אחרי אלוהיהם, וזרבחו אליהם וקראו לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, ובנו בנותיך אחרי אלוהיהם, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהם. מה אומרת תורתנו הקדושה? ואצלנו כתוב בדברים שהבן שלך עשית הבת שלך וכו' וכו'. נקודה עיקרית היא, זה יסוד תורתנו הקדושה, שהתורה לא רצה שעם ישראל יתבולל בין האומות. זה גם כל הפסוקים, גם פרשת השבוע של מסעי, לכן תוציא אותם, תעשה את... בעצם, וזה היסוד. יסוד הוא, בארצנו הקדושה, בזמן שהיובל נוהג, נוהג גר תושב. גר תושב זה גוי, שאתה מנוח, מאמין בקדוש ברוך הוא, דרך משה רבנו, הוא לא מחויב, הוא לא רוצה, הוא לא צריך, הוא לא שום דבר. אוכל נבלות, מה שחזל אומרים אוכל נבלות. אז אומר הרמב״ם, כלפי הגמרא, זה רק בזמן שיובל נוהג. למה? זה בדיוק הנקודה. הנקודה העיקרית, זה הפחד הגדול, לכן התורה גם אמרה בזמן שיובל נוהג. כשהיובל נוהג, עם ישראל הוא בקדושה וטהרה. ממש בקדושה וטהרה. עם ישראל חי בניסים, כמו שמיטה ויובל, לא עובדים ויש, כן, וצווית ברכתי ועשה לשלוש שנים, כל מה שקורה. וממילא, הגוי, איך אומר המשך חוכמה, או יתגייר או יעריץ את עם ישראל. בטח לא יתעסק עם הבנות שלך. בטח לא יהיה תערובת, לא יהיה קשר. קשר יהיה או הערצה, או עד כדי כך שמתגיירו בסוף, יראי צדק, או שהוא מעריץ אותך, אז הוא לא יודע שאתה כמו שלא יתעסק איתך. ברור, זה העיקרון, זה יסוד בדיוק. אתם לנו, היום אחד אצלנו היה הרב עמר בא למדימונה, במצפה סיפר לנו, שהוא בתור רב ראשי, חוק המדינה, אתם יודעים מה חוק המדינה אומר היום, יש היום אפשרות להתאסלם, אפשרות להתגייר, היום הכל דמוקרטיה, הכל אפשרי. רק יש חוק המדינה אומר, שאתה צריך להודיע לכל חודש לשני, נגיד הרב עמר צריך להודיע לקדי כמה מוסלמיות התגיירו. אותו דבר הרב עמר בתור רב ראשי מקבל כמה יהודיות התאסלמו. זה ה... ואני זוכר, הוא סיפר, הוא פרץ בבכי, אני זוכר את זה כמו היום, הוא פרץ בבכי. הוא מקבל כל חודש את המספרים. זה מספרים שעוברים התאסלמות, כלומר מסודרת, לא יש כמה... זהו, לי ברור שזה היסוד של התורה. התורה רצתה בסופו של דבר שבסוף, בסוף, בסוף, עם ישראל יהיה, עם העבדה שקודם בגלות חשב, גויים, כמו שאמרתי, ולכן הדגשתי את זה בהתחלה בצורה הכי ברורה בעולם, שיטה, לא הורגים שום גוי, שום דבר, הרמב״ם בטח שאומר ככה, קוראים לשלום לכל האומות, כולל המון ומואב שלא דורשים שלום, אבל אם הם שלימו מעצמם, מקבלים אותם, בטח שלא. בארצנו הקדושה, ולכן זה נקרא לפי הרמב״ם גר תושב, כל הנקודה היא, וכמו שאמרתי גם מקודם, הפסוק אומר לו, ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך, שלומד הרמב״ם, אפילו בצורה ארעית לו, זה מה שהיה צריך להיות פחות או יותר המצב בארצנו הקדושה, כך צריך להיות. שזה לא היום בדיוק, אנחנו יודעים, אני לא הולך לפסוק פה הלכות למייסר, פשיטה שלו, אבל בעיקרון, זה צריך לדעת הנקודה. כלומר, לי ברור היום, זה שאם היה צריך להוציא את האריתראים, בטח שצריך להוציא את האריתראים, וכו' וכו'. טוב, אני אדבר יותר ברור. אבל זה מה שתורתנו הקדושה אומרת. תורתנו הקדושה אומרת, זה היסוד. גר תושב בזמן שהיובל נוהג. כשהיובל נוהג, אז עם ישראל בקדושתו, בשיא קדושתו, אין סיכוי שיהיה יחס שלו נישואי תערובת. במצב אחר, זה מה שהפסוק מדגיש, ולכן גם הרמב"ם לומד זה לכל האיסורים, לא רק שבע אומות, לא תתחתן בהם, לא תכרות ברית, לא תכונם, צריך להיות הבדל. יש קשר אפשרי, מסחר הכל, אבל לא בארצך. אתה הולך לאומות העולם אחרות, אין שום בעיה, זה מותר. אבל את העיקרון, זה העיקרון הראשי של תורתנו הקדושה, שאומרת לנו שלגור בארצנו הקדושה, גר תושב בזמן שהיובל נוהג. ואנחנו עוד פעם לא במצב הזה, ולא אומר לעשות כמצב הזה, אבל ברור לי כשמש גם כן, אם אני הייתי היום שר התיירות, הייתי דואג כמה שפחות גויים שיבואו לארץ. פחות תיירות, פחות כסף, נכון, אבל היה יותר קדושה. בית כמובן, זה מחנכים, היה תלוי בי, היינו חוזרים למה שהיה לפני 40 שנה, שהיה בית ספר מקצועי. אני טוען, בבטלת של היום, אם היה תלוי בנו, הייתי מעביד כל, כמעט כל תלמיד, שעתיים שלוש, או בחקלאות או בבניין. תאמין לי שהיה, העולם היה נראה אחרת, והם היו גם יותר אחראים, יותר מסודרים, פחות בטלה, פחות שטויות, וגם בסוף עבודה עברית היה, תמיד שואלים מה תאילנדים, לא אשכח מה שרבי יעקב אריאל אמר לפני היום, 14 שנה לגוש קטיף, רבי יעקב אריאל אמר להם שם בגוש קטיף, אני זוכר לכפר דרום, הם עובדים אצלכם חמות בחקלאות, ובלילה הם מתעסקים הבנות שלנו ברמת גן. כך הוא אמר להם בצורה חריפה, וצריך לדעת, עוד פעם, זה לא, אי אפשר לפתור את הבעיות בחמש דקות, ובטח לא ברגע אחד, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. כמו שאמרתי, בגדול, וזה הנקודה הכי מרכזית. כמו שאמרתי, חס ושלום, בחיים לא הורגים שום גוי, וכמו שרואים ברמב״ם גם, בגוי במקום אחר בטח אין שום סיבה להרוג אותו, שום דבר כפשיטה שלו, אבל פה בארצנו הקדושה, מה שצריך להיות בכיוון כללי, יותר יהודים, ולכן האחריות שלנו, אני אומר בתור מחנכים, אני אומר תמיד לנו, זה בדיוק הנקודה. כמה שהמדינה תהיה יותר יהודית, יהודית ממש, לאט לאט גם הדברים האלו יסתדרו, אבל זה האחריות שלנו, צריך לדעת, זה בדיוק הנקודה. זה צריך גם לחנך את הילדים, אנחנו לא הולכים לא להרוג שום גוי, חס ושלום, פשיטה שלו, אבל בסוף בסוף נישואי תערובת זה עקב אכילס, ומי שלא רוצה לדבר יותר חריף, זה קורה בכל מקום בארצנו הקדושה, גם בדרום, גם בצפון, גם במחינת המיקום, גם מבחינת מגזרים, גם אצל החרדים, גם אצל הדתי-לאומי, גם אצל החילונים, ומבחינתנו זה מה שהתורה רוצה. בגדול, אם זה מה זה הכיוון היה. הכיוון הוא בארצנו הקדושה כמה שיותר לדאוג לכמה שיותר יהודים, ולכן הרמב״ם כשהוא מדבר כל הלכות גר תושב, וכשיש, כשהוא כבר גר בארצנו הקדושה, לכן אני עוד פעם חוזר ואומר, יש מצוות וחי אחי חי עמך, וגר תושב וחי עמך, גם זה צילנתם מצוקים בויקרא, יש מצווה לדאוג להם, תראו ב... איפה זה בפסוקים, בסוף בסוף צילמתי, כי ימוך אחיך גר תושב וחי עמך. עכשיו, דבר מעניין, נגיד כאן באגב, כתוב בתורה וחי עמך, ואצל ישראל כתוב וחי אחיך עמך, פה כתוב וחי. אז משה חוכמה מסביר משהו יפה, ואותו אומר, מה ההבדל בחי וחי? אצל האחינו, יהודי שאין לו מה לאכול, אתה נותן לו, אבל בעצם החיים שלו זה מהקדוש ברוך הוא, אתה קצת עוזר לו, חי הכי חיימך. אצל הגוי, זה החיים, זה עצם החיים שלו, אתה מחיה אותו ממש, וחי הכי חיימך. וברור שגר תושב, יש לו הרבה דינים, לא נכנס לכל הדינים שגר תושב. אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת, שגם היא צריך להיות, היא לא קיימת היום, והיא במציאות היא לא קיימת, אבל היא, בעיקרון היא כן קיימת, יכולה להיות קיימת, זה עבד ושפחה כנענים, שזה היה, זה גם אפשרות, ואני אסביר אותה בקצרה, אסביר גם את הפסוקים. ולמה זה כן רלוונטי? זה נכון לא רלוונטי היום, בטח לא מחר הבוקר, אבל זה, היום זה הוא עבדות, אבל יש, היה עבדות ושפחה כנענים. שגם פה אני אסביר בקצרה בדעת הרמב״ם בשנייה. מה זה עבד כנעני? ואין, עבד כנעני, וזה נספר קצת בקצרה, כי היום מסתכלים על זה גם כן, כי כהדבר הכי הכי פרימיטיבי שהיה אי פעם וכו' וכו'. וכי אחרי מה שקוראים אוהל הדוד תום, זה כל ילד שלנו יודע את אוהל הדוד תום, וזה איסור דאורייתא וכו' וכו', ואז אתה לא מבין מה היה עבד שפחה כנענית. כאשר תורתנו הקדושה מביאה המון פסוקים על עבדות וכו', וגם להלכה למעשה, אני אסביר ממש בקוד, היום אפשר, גם היום, סיפרתם את הסיפור, בעיקרון, יש סיפור, ממזר, איך מתירים היום ממזר? ממזר, איך מתירים ממזר היום? עבד כנעני, כן. אז איך תעשה עבד כנעני? איך תעשה שפחה כנענית? ממזר עם שפחה כנענית, איך עושים את זה? התשובה היא, אז זה תראה חוכמה של ראש הבדץ. טוב. הרי בחוק המדינה בטח אסור לעשות עבדות, באמריקה בטח אסור לעשות עבדות. מה? אבל איך אפשרות? מה הוא עשה? היה יהודי לצערנו 100% ממזר, והוא רצה לחתן אותו, אז הכיר לו גיורת, וברוך השם רצו להתחתן, אז הוא עשה את זה בצורה של שפחה. איך הוא עשה את זה? הרי אי אפשר. אז הוא, יש בה, באפריקה יש שגרירויות שמותר עדיין עבדות, נכנס השגרירות ועשה שם את הקידוש, את מה שצריך לעשות. בעיקרון אבל, אני אסביר בדקה, וגם זה קשור לפסוקים שאני רוצה לדבר עכשיו. עבד כנעני, גם פה היה שתי דברים לפי הרמב״ם. עבד כנעני, עבדות עצמה, יש דבר כזה, אבל יש נקודה אחת. עבד כנעני הוא יהודי לכל דבר. גם עבד כנעני, גם שפחה כנענית, הוא יהודי לכל דבר. הוא קונים אותו לעבד או מוכרים אותו, אבל הוא צריך להתגייר. איך הוא מתגייר? הוא מטבילים אותו, ואם הוא עבד גם מלים אותו, אם זה שפחה רק מטבילים אותה. איך זה עובד? לפי הרמב״ם הדגשתי עוד נקודה חשובה שצריך לדעת, שזה דעת הרמב״ם היחידאית. לפי רבנו הרמב״ם, גירות, צדק, רק מרצון. הרמב״ם סובר, וכן גם בדין יפת תואר למשל, לפי הרמב״ם, הגירות עצמה היא מרצון. גם העבד כנעני, אם הוא רוצה להתגייר, רק מרצון. אין בלי רצון. בלי רצון אין גיור. וכשהוא מתגייר, כשהוא עבד, אז הוא חייב מצוות כאישה. כשהוא משתחרר, אז הוא נהיה גר צדק. זה היסוד של לא תסגיר עבד אל אדוניו, וכו' וכו'. ברור, זה עבד כנעני, וגם פה, הרמב״ם אומר בהלכה, אני תמיד מדגיש את זה, ולכן הרמב״ם מאוד מאוד מדגיש את זה, אפילו לא שם לב ברמב״ם, שהעבד כנעני דווקא היה אצלנו. מדוע? כי כתוב, כי הישראל רחמנים, בני רחמנים, ואומר הרמב״ם בהלכות עבדים, שגדולי ישראל היו נותנים לעבדים אוכל לפני שהם לוקחים לעצמם. תמיד היה מקדימים אותם, מכבדים אותם, כמו שאומר איוב, הלא בבטן עושני עשהו, היחס האמיתי לעבדות היה אצל עם ישראל. למה אני אומר את זה חריף? אחת דוגמאות, מה זה נוהג לימינו אנו? היום בארצנו הקדושה יש עבדים פי אלף יותר חריף, פי מיליון יותר חריף, פי מיליון פה בארצנו הקדושה. עשרות אלפי יהודים עובדים בשבת. למה הם עובדים בשבת? כי מכריחים אותם. למה עובדי קבלן עובדים יום ולילה, גם יהודים מלא, ואנחנו אומרים גם לגויים אסור לעשות ככה. למה? אין עבדות. הכל שקר הזה, השקר של הדשמוקרטיה, כמו הרבה שקרים. שקר. אתה מכריח אותם, אתה עובד. מה תורת משה אמת אומרת? זה קניינו. כשהעבד כנעני היה, הוא היה קניין שלך. הוא קנוי לכל החיים. אז היית דואג לו לבריאות, לאוכל, לפרנסה, אלף דברים ואחד. הוא היה אוכל את הפה שלך בשולחן. היית יודע, כיוון שהוא כלכלי, אתה משקיע בו, יהיה לך עד גיל 80-90, לא תשקיע בו אחרי יומיים, ילך. מה עושים היום כל עובדים? עיין ערך תאונות עבודה וכו' וכו' וכו'. כמה יהודים נהרגים? יש לנו חבר בחור בישיבה שנהרג לפני 10 שנים, גם עלה לגורד וטעות שם לקחו אותו, ב-20 שניות מת, בחור ב-22, בוגר שלי, זוכר את זה כמו היום. וכולם אדישים. למה? זה ההבדל בין תורת משה אמת, זה מה שאני אומר, לחנך, מה אנחנו צריכים לחנך, איפה אנחנו צריכים לראות. וזה בדיוק הנקודה, לכן אני אסביר, קוראים על העבדות, נראה לנו כאילו זה ימי הביניים, כאילו זה הכי הזוי, אבל בדיוק הפוך. תורת משה אמת, וזה אני אומר את היחס, לראות את היחס, ברור שכמובן היום זה קצת שונה, לא, אבל הכיוון, הכיוון, תבין איפה אתה רוצה מחר, אם אתה מחר תהיה כלכלן ויהיה לך אחריות שלנו על הציבור, איך נשנה את הכלכלה, לא עובדי קבלן, לא בצורה, בטח לא בשבת קודש, שאני אומר עכשיו לא מצד שבת, פשיטה מצד שבת, אבל פשוט מצד הבן אדם, החברו הנורמלי, וכולם שותקים כי זה כסף. ברור? אני רוצה לסיים בעוד לב אחד שקשור גם לכל הסוגיה הזאת. תראו בדברים, פרק לב ב', לא תסגיר אבל אדוניו אשר ינצל לך מעם אדוניו, עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך, בטוב לו לא תוננו. מה אומר הפסוק? גם בזה, שאלת החבר'ה בדיוק מה מדובר פה, גם האמת יש בתנאים מחלוקת ואני אסביר. לדעת רבנו הרמב״ם, לא תסגיר עבד אדוניו, מדבר על גוי, עבד יהודי של יהודי, עבד כנעני של יהודי, שהיהודי הזה גר בחוץ לארץ, והוא בורח מחוץ לארץ לארץ. והתורה מצווה לשחרר אותו. לא תסגיר עבד אדוניו, אל תחזיר אותו לחוץ לארץ. תשחרר אותו פה בארץ. אפילו שכתוב לעולם בהם תעבודו, בעבד כזה אתה צריך לשחרר אותו. מעם אדוניו, עמך ישב בקרבך, במקום אחד שעריך, בטוב לא, לא תוננו. מה הפירוש לא בטוב לא, לא תוננו? תשאל את החבר'ה מה זה? אומר הרמב״ם, נראה את הרמב״ם מה הרמב״ם מסביר. תראו את הרמב״ם. בהלכות עבדים בסוף בסוף. עבד שבא מחוץ לארץ, אין מחזירים לו לעבדות. ועליו נאמר, לא תסגיר עבד אדוניו, ואומר לו רבו שיכתוב לו גט שחרור, ויכתוב לו שטרחוב בדמיו, עד שתשיג ידו וייתן לו. ואם לא ירצה האדון לשחררו, מפקיעין בדין שיבודו מעליו וילך לו. אומר רבנו הרמב״ם, דובר בגוי שבא מארץ חוץ לארץ לארץ, אתה כופה לכתחילה את האדון לשחרר אותו תמורת שהוא ישלם, אבל אם הוא לא רוצה, בדי מפקירים אותו לגמרי, משחררים אותו. ואז, כמו שהוא אומר את הגמרא, האונייה גר צדק. זה המקרה, לא תסגיר עבד אל אדוניו, בטוב לא, לא תוננו. עבד זה שברח לארץ, תראו בהלכה הבאה, הרי הוא גר צדק. והוסיף לו הכתוב עזרה אחרת למי שמענה אותו, פני שהוא שפל יותר מן הגר. וציווה והכתוב ואמר, עמך ישב בקרבך באחד שעריך, בטוב לא, לא תוננו. זה עונה הדברים. נמצאת למד שהמענה את הגר הזה עובר בשלושה לוין. לא תוננו, לא תוננו עובר משום לא תחצם, כמו שדיברנו, אין עונה. מה אומר רבנו הרמב״ם? כידוע בתורת משה אמת יש שלושה לוין. יש לא תונו איש את עמיתו, כתוב כידוע פעמיים. אחד לאיסור ממון, הונאת ממון, מפקיע מחירים. דין שני, הונאת דברים. אסור להונות בדברים, אסור לצייר אותו. אבא שלך היה כזה, אמא שלך הייתה כזאת, אתה לא בן אדם וכו' וכו', משון הונאיה, משון צער. דרך אגב, הרבה פעמים מתבלבלים בזה גם ילדים, פורים פרשת חוקת, זאת חוקת תורה, מה אומר רש"י? זהו שאומות העולם מונין את ישראל. מה הכוונה מונין את ישראל? מצערים. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, מונים, סופרים. אני אומר, זה קלאסי לילדים שמתבלבלים. ברור, מונים זה מצערים. לא תונו, לא תצערו. יש שלושה להבין על זה. יש לא תונו, כל יהודי אסור, לא, שום יהודי אסור לצער. יש איסור החדש, לא תונו את הגר, באמת, לא תלחצהו. גר צדק, אתה עובר בשתי להבין. למה? הוא גר, לכאורה פחות ממך, התורה עוד יותר חמירה, חס ושלום, אתה מצייר אותו, אתה עובר בשתי להבין. אומר הרמב״ם, מה שכתוב, בטוב לא, לא תוננו, זה איסור לב שלישי. אותו עבד שברח מחוץ לארץ לארץ, ושחררת אותו, ונהיה גר צדק, באותו עובר בשלושה להבין. למה? הוא יותר. הוא עבד, אתה יכול לזלזל בו יותר, עוד יותר ועוד יותר, באה התורה והחמירה שלושה להבין. לב אחד כל יהודי, לב אחד על הגר, וכתוב בפסוק, בטוב לא, לא תוננו. זה הפשט הפסוק של הפסוק הזה לפי הרמב״ם. אבל, וצריך לדעת שרוב הראשונים, תראו בפסוק עוד פעם, לא תסגיר עבד אל אדוניו, מאם אדוניו. חז"ל דורשים את זה עוד דבר. גוי שבורח לארץ ישראל, לא עבד. ימך ישב בקרבך, אומרת הגמרא, לרבות גר תושב. כלומר, גוי שעוזב את אדוניו, הכוונה את העבודה הזרה שלו, שלא נמצאות בנוח ובא לארצנו הקדושה, אתה מקבל אותו, מסביר המפרשים בפשט, במלחמה, הוא ברח מהמלחמה, הוא רוצה להיות, רוצה מצוות בני נוח, לא לקיים, רוצה לקיים מצוות בני נוח, לבוא לארצנו הקדושה. ימך ישב בקרבך, בטוב לא, לא תוננו. מה הפירוש? מזה לומדים חז"ל, עמך ישב בקרבך באחד שעריך. פה לומדים, כי יש גם רמב״ם כידוע, לגוי, גר תושב, איפה מותר לגור? בארץ ישראל. איפה בארץ ישראל? בתוך העיר, איפה אסור לגור? בספר, ואיפה עוד אסור לגור? ירושלים, עיר הקודש. חז"ל עומדים באחד שעריך ולא בירושלים. באחד שעריך ולא בספר. מדוע? ואתה מכירים מה שמשך חוכמה אומר עוד מעט ראש השנה? אנחנו אומרים, שמחה לארצך וססון לעיריך. מה זה שמחה לארצך? הוא אומר, זה בארץ ישראל שמחה, אתה גם שמח אחרים, גם הגויים בארצנו הקדושה. ססון לעיריך זה בירושלים. בירושלים אין מקום לגויים. לא גרים בירושלים. לכן השמחה היא פנימית יותר רק לעצמך, לכן שמחה לארצך, אומר, וססון לעיריך. לכן כאן נקרא עוד מעט בנבואות הנחמה, לא יבוא בך עוד ערל וטמא. נכון, בישעיהו כך כתוב. ברור, זה נאמר על זה. עמך ישב בקרבך, בטוב לא, לא תוננו. תסתכלו עכשיו, נחזור עכשיו, גם גר תושב כאסון אותו. נחזור עכשיו לרמב״ם, בלא תדרוש שלומם וטובתם. תראו מה הסברנו, מה זה לא תדרוש שלומם, מה זה טובתם. פה כתוב, בטוב לא, לא תוננו. תראו מה אומר הרמב״ם. מלכות מלכים, בהלכה יוד, וו. המון ובאב, הם שולחים להם לשלום, שנאמר, לא תדרוש שלומם וטובתם, כל ימיך לעולם. אמרו חמים, לפי שנאמר כזה שלום יכול המון ומואב, כן, תלמוד לומר, עמך יש בקרב הטוב לא תוננו, יכול המון ומואב, כן, תלמוד לומר וטובתם. כלומר, מופיע הרמב״ם בפירוש ככה, מה זה לא תדרוש שלומם וטובתם? מה הפירוש טובתם? כיוון שכתוב אצל העבד, העבד הזה שהתגייר ובטוב לא תוננו, אם הוא עבד אמוני ומואבי, עליו נאמר לא תדרוש שלומם וטובתם. מה זה טובתם? אין איסור הונאה נאמר על הדין הזה, מה שכתוב בטוב לא, לא תוננו, אתה מוציא מזה את גר אמוני ומואבי. ברור? זה מה שאומר הרמב״ם. זה מה שפסוק, פירוש הפסוק, לא תדרוש שלומם וטובתם. זה הפירוש המילה טובתם, זה מסמן לפסוק הזה, בטוב לא, לא תוננו, אומר הרמב״ם, עמון ומואב אז זה נאמר לו, תדרוש טובתם כל ימיך לעולם. גם גר צדק. אז יכול להיות שאליו עם אחרים יהיו בו, אבל אליו השלישי בטח לא יהיה בו. ברור, זה פשט הרמב״ם, בטוב לא תוננו. לסיכום, אני אומר עוד פעם, רוב הדברים האלו לא נוהגים בזמן הזה לצערנו, אנחנו כמובן לא בצורה הזאת נמצאים פה, הכיוון הכללי, זה מה שאני אומר תמיד לנו, זה הכל האיסורי תורה אלו, לא, אנחנו קוראים אותם, קוראים את התורה, גם רלוונטית היום, כמו שדיברתי גם על העבדות זה קיים היום, גם על הגויים, היחס לגר, גר, גם צריך להיות אותו דבר, לא זורקים אותם ארצנו הקדושה, האחריות שלנו אני אומר בתור בטח מחנכים, וזה כמה שיותר לדאוג לזהות במצב כזה, שיש גויים בארצנו הקדושה, נמצאים כמעט בכל מקום, האחריות שלנו זה כמו שהיסוד שלנו, כמה שיותר זהות יהודית, כמה שיותר חינוך יהודי, כמה שיותר לחנך את בנינו תורה, יראת שמיים, אמונה, כל הדברים האלו, ברור לנו שבצורה הזאת, לא, כמובן לא הופכים את העולם, אבל זה האחריות, לדאוג, לדאוג כמה שרק יותר לקדושת היהודי, היהדות עד הסוף, להילחם על תורה ויראת שמיים, וכשעזרת השם, הביטחון שלנו ברוך, אנחנו כמובן מאמינים באמונה שלמה, גם בדברי התורה הנצחית, שבסופו של דבר, עם ישראל יופיע בשלמותו, נזהר מהתבוללות, נלחם על תורה ויראת שמיים, וכמובן, הכוח שלנו זה בכוחנו, בפינו, בתורתנו, נזכה לחנך את כל ילדי ישראל לידיעת התורה, לגדלות בתורה, כמובן, תוך יראת שמיים גדולה, נזכה כמובן שעם ישראל כולו יחזור בתשובה שלמה, נזכה לבניין ירושלים במהרה בימינו.